בפרק ה' בא הרבי להוסיף ביאור על העניין שהוא התחיל בפרק הקודם, שבעצם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצוות, את התורה ואת המצוות, כדי שתהיה לנו דרך איך להתחבר איתו, איך להתקשר אליו. טוב, נקרא כמה שורות ונתחיל להבין את הכיוון של העניין. פרק ה' הוא לתוספת ביאור בהר היטב לשון תפיסה שאמר אליהו, כן, כך מובא בתיקוני זוהר, פתח אליהו. אנחנו יודעים שאליהו הנביא מגיע לרבי שמעון בר יוחאי כל יום ומספר לו כל מיני חדשות מישיבה של מעלה, וגם מוסר לו כל מיני סתרי תורה. אז באותו קטע שנקרא פתח אליהו, שאלו דבריו של אליהו הנביא לרבי שמעון בר יוחאי, אז הוא אומר שם, לית מחשבה תפיסה בך. לית מחשבה תפיסה בכלל. שום מחשבה לא יכולה לתפוס בקדוש ברוך הוא. אז צריך להבין את העניין הזה. כי הרי אנחנו אמרנו קודם, כן, הוא אמר, אי אפשר לשום נברא להשיג. אבל אם תרשו לי, אני אקרא כמה שורה מהפרק הקודם. אומר, הקדוש ברוך הוא, לית מחשבה תפיסה בי כלל, כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה, אזי היא תפיסה ומתלבשת בהקדוש ברוך הוא ממש, דקודש בריך, דאורייתא וקודש בריך הוא כול אחד. אז יש פה איזשהו מין דבר והיפוכו. באמת בקדוש ברוך הוא אי אפשר לתפוס. לית מחשבה תפיסה בכלל. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא מתאחד עם התורה, ואורייתא איתה וקודש בריך הוא כול אחד, ובתורה אנחנו כן יכולים לתפוס, למרות שהיא ארוכה מארץ מידה, ורחבה מן ים, וכמו שהבעל שם טוב הקדוש אומר על הפסוק, כתוב, תורת השם תמימה. מה הפירוש תמימה? אף אחד עוד לא נגע בה. אף אחד עוד לא תפס בה. תורת השם כמו שהיא נשארה בקדושתה, נשארה, כן, דיברנו על זה בשיעור שעבר, בשיעורים הקודמים גם כן. הלא כל דברי כאש נאום השם, אומר הקדוש ברוך הוא. מה הפירוש? מה האש אינה מקבלת? תומאה, דברי תורה אינה מקבלים תומאה. עד כדי כך שפוסק אדמור הזקן, מכריע הלכה בהלכות תלמוד תורה, יש הרי מחלוקת גדולה, האם טוב או לא טוב, האם מותר או אסור לרשע ללמוד תורה. אדמור הזקן מכריע בזה הלכה פסוקה והלכות תלמוד תורה שלו. ואומר שכן, למרות שלפי שעה, כאשר אדם שהוא חלילה רשע עוסק בתורה, אז התורה הזאת היא נותנת שפע למי שלא מן הראוי לתת לו, לחיצונים. אבל כאשר סוף סוף הוא יעשה תשובה, התורה הזאת חוזרת איתו, ועד רבה הוא יצטרך את הכוח של התורה הזאת כדי לעזור לו בתשובה שלו. ואדמור הזה כן פוסק הלכה, הוא בעצם מגלה לנו שהקדוש ברוך הוא מוכל על כבודו ומסכים שהרשע יעסוק בתורה כדי שיהיה לו אימה בסופו של דבר לעשות תשובה, למרות שלפי שעה זה גורם נזק. כשהרשע לומד תורה זה גורם נזק, הוא משפיע על הקליפות. מכל מקום התורה נשארת בקדושתה, ויש לנו יכולת לתפוס בתורה. כאשר יהודי עוסק בתורה, הוא מתקשר בנותן התורה. וזו נקודה חשובה מאוד שצריך לזכור. כי יכול להיות חיסרון בלימוד התורה, כמו שידוע שכתבו על זה חכמים גדולים, כאשר אני חושב שזה מיוחס, האמרה הזאת מיוחסת לשלה, שכאשר הדפיסו בפעם הראשונה את הגמרא, יחד עם תוספות, אז הוא היה מאוד בצער. אמר שזה יגרום לזה שיהיה תופסי התורה לא ידעוני, שיעסקו בתורה וישכחו על נותן התורה.
בגלל התוספות?
בגלל, כן, בגלל שישקעו בפלפולים, ישקעו בעמקות של שכל. לפועל, אנחנו, המשימה שלנו כרגע היא בעצם לגשר בין שני קצוות. איך מצד אחד להיט מחשבה תפיסה בכלל, ומצד שני, איך אנחנו כן יכולים לעסוק בתורה למרות גדולתה, קדושתה וכולו וכולו. הוא לא מזכיר את זה ממש בפרק שלנו, אנחנו נעסוק בזה בפרקים אחרים, אבל ברור לנו שכשמדברים על זה שכאשר האדם עוסק בתורה הוא מתקשר עם, מתחבר עם נותן התורה, צריך להזכיר את הזוהר המפורסם שאומר שישנן שלוש דרגות, שלושה הקשרים שמתקשרים זה בזה, קודש הבריחו ואורייטה וישראל, ובפרט כפי שהסבירו בזה אצל חסידים, למה שלושה קשרים, הרי בין שלושה עניינים ישנם שני קשרים, ישנו הקשר בין הקדוש ברוך הוא והתורה, ישנו הקשר בין התורה וישראל. מה זה תלת קשרין מתקשרן דבדה, למרות שהגרסה בזוהר היא תלת דרגין, אבל הגרסה כפי שמצוטטת בספרי חסידות, תלת קשרין מתקשרן דבדה, שלושה קשרים, אז איך שלושה קשרים בין שלושה דברים ישנם רק שני קשרים? אלא שהילדי שבני ישראל עוסקים בתורה ומתקשרים בתורה, על ידי זה מתקשרים בקדוש ברוך הוא, נכון? אבל בנוסף לזה, זה מגלה בנשמות ישראל את הקשר העצמי שלהם לתורה. כיוון שמתגלה הקשר העצמי שלהם לתורה, זה הקשר השלישי. קשר ישיר בין ישראל והקדוש ברוך הוא, שמתעורר ומתגלה אמנם על ידי הקשר של ישראל לתורה. נקודה נוספת, אם כבר הזכרנו את הזוהר הזה, כאשר הזוהר גומר להסביר לנו שישנם שלוש מדרגות שמתקשרות זו בזו, קודש הבריחו ואורייתא וישראל, הוא מוסיף עוד נקודה חשובה. הוא אומר, וכולו סתים וגליה. גם אצל הקדוש ברוך הוא יש מדרגה שנקראת סתים, ויש מדרגה שנקראת גליה, יש נסתר ויש נגלה אצל הקדוש ברוך הוא. וכך גם בתורה יש נסתר ונגלה, פנימיות התורה והנגלה של התורה. וכך גם בנשמות ישראל. יש החלק הפנימי, הפנימיות של נשמות ישראל, שזה הרגשות, המחשבות, חלק הפנימי, וישנו החלק החיצוני, המעשים, המחשבות הגלויות, הדיבורים. אומר הזוהר, כאשר יהודי עוסק בכוחות הגלויים של הנפש שלו, בחלק הנגלה של התורה, על ידי זה הוא נעשה מקושר עם החלק הנגלה של הקדוש ברוך הוא. וכאשר יהודי עוסק בכוחות הפנימיים של הנפש שלו, בחלק הפנימי של התורה, בפנימיות התורה, בסודות התורה, על ידי זה הוא נעשה מקושר עם הקדוש ברוך הוא בפנימיותו, בחלק הנסתר של הקדוש ברוך הוא. ועד כדי כך חמור וחשוב העניין הזה לזכור אותו, שאומר הזוהר אמנם במקום אחר, שאותם חכמים שעוסקים אמנם בתורה והם למדנים גדולים, אבל מכל מיני סיבות לא מסתדר להם ללמוד פנימיות התורה, והם אומרים אין לנו חלק, אין לנו יד, אין לנו רגל, אין לנו יד ורגל בנסתרות, אין לנו חלק בנסתרות, אז אומר עליהם הזוהר הקדוש ביטוי מאוד חריף. הזוהר קורא לאותו חכם שלא עוסק בפנימיות התורה, הוא קורא לו חכם מופלא ורב רבנן. מה זה חכם מופלא ורב רבנן? אומר הזוהר, זה ראשי תיבות חמור. שכמו החמור שהוא מעדיף לאכול תבן ועוזב את המאכלים הטובים והמשובחים, כך אותו חמור, חכם מופלא ורב רבנן, שהוא עוסק בתבן, באותו החלק שקל להבין, בנגלה של התורה, ועוזב את הבר, עוזב את החלק הפנימי של התורה, את הקשר האמיתי והפנימי עם הקדוש ברוך הוא. טוב, אומר הרבי כך, הנה כל שכל כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל, הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו, והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו, וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. יש פה שני תפיסות, שתי הלבשות. השכל מקיף את ההשכלה שהוא עוסק בה. ככל שהאדם לומד יותר בעמקות ובבקיאות את אותו דבר השכלה שהוא עוסק בו, אז הוא בהתחלה לומד את כל הפרטים שלו, ואחר כך הוא מנתח את הפרטי הפרטים שלו, ואחר כך הוא מנסה למצוא את הצד המשותף שיש בין כל המרכיבים של ההשכלה הזו. אחר כך הוא מנסה לדמות עניין לעניין ולראות איך ההשכלה הזאת מסתדרת עם עניינים אחרים ועם השכלות אחרות. וככל שהוא מעמיק ומרחיב את התפיסה שלו בעניין, יותר ויותר ההשגה שלו תופסת את השכל הזה, מקיפה אותו מכל הכיוונים שלו, מנתחת אותו ונאחזת בו לפרטי הפרטים שלו. תחשבו על שורשים של עץ. איך הם נכנסים בתוך האדמה ומפוררים אותה ומפוררים אותה ומפוררים אותה. למה? כי באמת הכוח הזה של השכל לנתח ולחלק, כמו שהגמרא קוראת לזה, בסכין החריף, אתה לוקחים סכין חד מאוד ומנתחים עניין אחד ומחלקים אותו לשניים, כי מבחינה מסוימת הוא דומה לזה ומבחינה מסוימת הוא דומה לזה. וככל שהשכל יותר ויותר ויותר מתעמק, אז הוא בעצם מקבל תמונה של אותה השכלה, הוא יותר תופס את ההשכלה גם מבחוץ וגם מבפנים עם כל פרטי הפרטים שלה. מצד שני, אפשר לומר שהשכל לובש את ההשכלה הזאת. כי הרי במה השכל הזה עוסק? בשעה שהוא עוסק בסוגיה הזאת, בנושא המסוים הזה, הרי זה בעצם כל, הכוח השכל זה רק יכולת, זה רק פוטנציאל. כאשר השכל עוסק בסוגיה מסוימת, כן, כמו אותו חכם שכאשר הוא עסק במסכת חגיגה, אז קראו לו חגיגה, זה היה השם שלו, כי כל כולו היה מונח במסכת חגיגה, זה היה כל הציור של המציאות הרוחנית שלו. וכך בכל סוגיה ובכל השכלה שאנחנו עוסקים. אז בעצם יש פה השכל מלביש ועוטף ומקיף ומנתח וחודר לכל פרטי הפרטים של אותו דבר שכל שהוא עוסק בו, אותו דבר השכלה שהוא עוסק בו, וההשכלה הזאת גם היא הלבוש של השכל. הלבוש של השכל, כי כרגע זה מה שהשכל עוסק בו, זה הנושא שהשכל כרגע מתעסק איתו. אז זה מה שהוא אמר, הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו, והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו, וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. דרך משל, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה ובגמרא לשורה על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה, וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. והנה הלכה זו היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו חוזרים חזרה להבין את הקשר שנוצר בין הנשמה של האדם שעוסק בתורה לבין הקדוש ברוך הוא, למרות שהקדוש ברוך הוא לית מחשבה תפיסה בכלל. אגב, כשמזכירים את העניין של לית מחשבה תפיסה בכלל, צריך להזכיר שלית מחשבה תפיסה בכלל, זה הולך בדרך כלל על הכוחות המקיפים של הקדוש ברוך הוא. כי הרי הזוהר הקדוש מתאר ומוסבר בעריכות בכתבי האריזל, העניין הזה שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם בשני אופנים שונים, במקביל. אופן אחד שנקרא ממלא כל עלמין, שבו הקדוש ברוך הוא משפיע הערה מצומצמת, שיורדת, כמו שלמדנו בפרק הקודם, בסתר המדרגה, אם אתם זוכרים את הביטוי הזה. בסתר המדרגה זה אומר שכל מדרגה היא מסתירה ביחס למדרגה שמעליה. זה סדר השתלשלות של ירידת המדרגות, בסתר המדרגה, וכך כל עולם בסדר ההשתלשלות מקבל את מה שהוא יכול לקבל ויכול להתגלות בו בצורה שמתאימה ליכולתו. הסדר הזה נקרא ממלא כל עלמין. והוא מתחיל מהמדרגות העליונות ביותר, אחרי שהקדוש ברוך הוא יצר את אותו חלל ומקום פנוי, הקדוש ברוך הוא המשיך קו דק מאותו האור אינסוף שהיה לפני הצמצום, והקו הזה הוא בעצם מה שנקרא סדר ההשתלשלות. או כפי שזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, ממלא כל עלמין. במקביל ישנו אופן נוסף שהקדוש ברוך הוא מחיה בו את העולמות ומשפיע בעולמות, או יותר נכון לפי הדיוק שיש בתורת החסידות, ממלא כל עלמין נקרא שפע, וסובב כל עלמין, שזו הבחינה השנייה, נקרא אור. וסובב כל עלמין לא חלילה שהקדוש ברוך הוא סובב ומקיף מבחוץ, כי הרי לית אתר פנוי מיני, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום ממש, הקדוש ברוך הוא למעלה מגדר בכלל של מה שנקרא מקום, הוא מקומו של עולם. אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך העולם מבחינת מקום, מכיוון שהמושגים של מקום בכלל לא חלים על עניינים רוחניים, כל שכן על הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל ישנה בחינה כזאת, שאנחנו קוראים לה בשם סובב כל עלמין, מכיוון שהיא לא משתנה, לא מצטמצמת, היא מהירה כפי שהיא בכל העולמות בשווה, וזאת הבחינה שנקראת סובב כל עלמין. לגבי סובב כל עלמין, באמת מתייחס הביטוי הזה של אליהו הנביא, של לית מחשבה תפיסה בכלל. לגבי ממלא כל עלמין, יש לנו בהחלט תפיסה. יש לנו תפיסה, כי כשאנחנו לומדים פנימיות התורה, אנחנו משיגים בשכלנו, אנחנו אמורים להשיג ואנחנו יכולים להשיג. החלק הזה של פנימיות התורה שעוסק בממלא כל עלמין הוא שכלי לגמרי. אז נכון שזה סוג שונה של מושכלות, זה לא כמו שאפשר להביא על השולחן, לשים על השולחן איזשהו חפץ ולנתח אותו על פי הכללים ההלכתיים שלו ולראות איך זה מסתדר בדיוק. אנחנו מדברים פה על עניין שאפילו המשלים שלו הם רוחניים, כל שכן הוא בעצמו, אבל אפשר להבין את זה. זה נכלל באותו חלק, על פי ההלכה, הזכרנו את הלכות תלמוד תורה של אדמור הזקן, וגם הרמב״ם פוסק ככה, שכל אותו חלק של התורה שנקרא פרדס, שייך מבחינת מה שאדם צריך לחלק, לשלש את ימיו, את שנותיו, לעסוק בתורה שבכתב, ובתורה שבעל פה, ובתוך תורה שבעל פה עצמו, ישנה שני חלקים, אחד שנקרא הלכה, והשני שנקרא תלמוד, מה שנקרא הלכות בטעמיהן, אז הקבלה או הפנימיות התורה, אותו חלק שנקרא פרדס, פוסק הרמב״ם, וגם אדמור הזקן מביא את זה להלכה, שזה נכלל בחלק של תלמוד. תלמוד זה אותו חלק של תורה שבעל פה, שצריך ללמוד אותו עם שכל. זה לא כמו תורה שבכתב, שאפילו מי שלא יודע לשון הקודש, מברך כשהוא עולה לתורה. וזה ברכה שצריכה, הוא שומע, הוא לא מבין כלום, אבל שומע כעונה. מישהו שיבוא, מישהו שלא מבין לשון הקודש וישב בשיעור, בתורה, בלשון הקודש, או שחסרים לו המושגים והוא יישב בשיעור של גמרא שמיועד למיטיבי לכת, כן? לכאלה שבאמת מבינים ויודעים, הוא לא מבין כלום, הוא לא צריך לברך ברכות התורה על שיעור כזה, כי הוא לא מבין אותו. הוא גם לא יצא בזה ידי מצוות תלמוד תורה, כי בחלק הזה של התורה שנקרא תורה שבעל פה, ההבנה היא חלק מהמצווה. בתורה שבכתב, הקריאה או השמיעה היא המצווה. בתורה שבעל פה, הלימוד וההבנה היא המצווה. אז כיוון שהחלק הזה של פרדס, שעוסק בממלא כל עלמין בעיקרון, הוא נכלל בחלק התלמוד של תורה שבעל פה, אז צריך ואפשר להבין אותו. ולכן יש לנו שתי מצוות. יש לנו מצווה לדעת את השם, דע את אלוקי אביך, כמו שמצווה דוד לשלמה, דע את אלוקי אביך, ויש לזה חשיבות מאוד גדולה, כי על ידי זה ורק על ידי זה אפשר להגיע לעובדהו בלב שלם ובנפש חפיצה, כפי שמסביר הרמב״ם, ועוד מהראשונים ששואלים על כל אותן המצוות שהן מה שנקרא חובות הלבבות, כל אותן המצוות של הרגש, הדרך לקיים אותם היא רק על ידי השכל, על ידי ההתבוננות, אין לנו דרך ישירה לקיים את המצוות ששייכות לרגש. אז הדרך היא על ידי התבוננות, שאדם מתבונן בעניינים שמעוררים את הרגש, זה האופן שבו הוא מקיים את המצוות, אהבת השם ויראת השם וכל המסתעפים מהם. אז ההתבוננות היא בגדולת השם, ההתבוננות היא בממלא כל עלמין, יש הרבה מה ללמוד שם. אז זה בוודאי לא, לא על זה חל ההגדרה הזאת של לית מחשבה תפיסה בכלל. אז ההגדרה של לית מחשבה תפיסה בכלל חלה על סובב כל עלמין ולמעלה ממנו. דיינו על עצמותו של הקדוש ברוך. ששם באמת אין שום תפיסה. השכל שלנו אין לו מה לעשות שם, שם אפשר רק עם אמונה. ולכן יש לנו שתי מצוות, לידע ולהאמין, כמו שמנסח את זה בספר החינוך.
רגע, לדעי לימוד תורה, אתה כן מתקשר לקדוש ברוך הוא.
אני מתקשר לקדוש ברוך הוא, אבל באופן לא שכלי. אני לומד את השכל, כי הקדוש ברוך הוא מלביש, וזה בדיוק הנקודה הבאה שנלמד, אם הזמן יספיק, כיוון שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, זוהי חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שכך עלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא, שכשאיתון רובן כך ושימון כך, אז זה יהיה הפסק ביניהם, כך החליט הקדוש ברוך הוא. כשאתה עוסק בזה, אתה בעצם אוחז ותופס בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא.
אבל לא בו.
אבל לא בו ישירות. וזה בדיוק היה המשל בסוף הפרק הקודם, כמשל המחבק את המלך, למרות שהוא לבוש בלבושים רבים. לגוע בו בעצמו אתה לא יכול, בלבושים אתה יכול, וכיוון שהוא נמצא בתוך הלבושים, אכן אתה עוסק, אתה תופס בו ממש. אבל זה בוודאי דרך לבושים. אז לית מחשבה תפיסה בכלל, זה הולך על הקדוש ברוך הוא כמו שהוא בלי לבושים. כמו שהוא בעצמותו, כמו שהוא אפילו רק במדרגה שנקראת סובב כל עלמין, גם שם אין שום תפיסה לשכם. אבל כאשר הוא מתלבש, ודיברנו גם בפרק הקודם, צמצם שכינתו בין בדי אהרון, במקום גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו, הקדוש ברוך הוא השפיל את עצמו לתוך התורה הקדושה, ונמצא בתוך התורה הקדושה באופן כזה של אלם ואסתר, כי אתה יכול ללמוד את התורה להבדיל גם באופן של ותופסי התורה לא ידעוני. כי הקדוש ברוך הוא נקרא כל מסתתר גם כמו שהוא בתוך התורה הוא כל מסתתר. אבל סוף סוף כאשר אתה עוסק בתורה, סוף סוף אתה בעצם תופס בקדוש ברוך הוא. זה בחלק הנגלה של התורה, בחלק הנסתר של התורה זה יותר גלוי העניין. בחלק הנסתר של התורה יותר מציאותי שאתה לא תשכח מנותן התורה. כי סוף סוף עליו מדברים שם כל הזמן, לא מדברים לא על שור ולא על חמור, מדברים על אלוקות, אמנם על, על, על סדר השתלשלות, אמנם על סדר של צמצומים, אמנם על, על מדרגות ולא על העצמות ממש, אבל סוף סוף מדברים על הקדוש ברוך. טוב, אז אנחנו מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא הלביש את עצמו בתורה, והנה ההלכה זו, כן, שאדם עוסק בתורה, אפילו בניגלה, היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שאלה ברצונו שכשעיתון ראובן כך וכך דרך משל, ושימון כך וכך, יהיה הפסק ביניהם כך וכך. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם, לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו. מכל מקום, מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שאם יטעון זה כך וזה כך, יהיה הפסק כך, הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה, כהלכה, ארוחה, במשנה, גמרא ופוסקים, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו של וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, דלית מחשבה תפיסה ב... ולא ברצונו, ברצונו וחוכמתו עצמם, כמו שאמרנו, כי אם בהתלבשותם בהלכות הארוחות לפנינו, וגם שכלו מלובש בהם, והוא ייחוד נפלא שאין ייחוד כמו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות, להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צעד ופינה.
עם הלבושים, שזה לא עם עצמותו ומרוכים.
אבל כיוון שהוא נמצא בתוך הלבושים, אז סוף סוף הוא נמצא, אז אתה כן תופס. זה בעצם הנקודה של העניין, על השורה האחרונה, שאין ייחוד כמו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות, על זה בעזרת השם עוד נאריך בשיעור הבא. יחי אדוננו מורנו רבנו מלך המשיח לעילוי ועד.